ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קרבתו של האדם המקראי לעולם הצומח הולידה מערכת דימויים, מליצות ומשלים שספרי התנ"ך מלאים בהם. פרשו צריך לקחת בחשבון שאנשי המקרא היו קרובים לטבע, היו קרובים לאדמה, ואז ממילא הנביא, ואמרנו את זה כבר כמה פעמים, המקובל, מה שעולה ממורה הנבוכים ומאוד מקורות, שהקדוש ברוך הוא מסר לנביא מסר. אין אנחנו יודעים באיזה לשון ובאיזה צורה ובאיזה ניסוח הוא אמר את זה. לכן הסגנון הקבוע של הנביא זה כה אמר השם. כה זה כמו. כמו זה לא מקור. לעומת זאת, יתר עליהם, זה כבר רש"י הביא בראש פרשת מטות, יתר עליהם משה רבנו שנתנבא בזה, זה הדבר. וזה, זה דבר רומז, כמו זה אלי וענווהו. זה יסוד גדול מאוד שממנו נגזרים כמה וכמה כללים בהבנת דברי הנבואה. למשל, ישנו הסיפור של ישעיהו על השיר ענה לידידי שירה דודי לכרמו. בסוף יש מעבר שמסביר כי כרם השם צבאות בית ישראל. ישעיהו היה בירושלים. כשהנביא מבקש לחפש תשומת לב, הוא מבקש את ההקשבה של הציבור, הוא מוכרח לומר דבר שמעניין אותו. ואז ההנחה היא שאם הנביא אמר, עמד במקום פומבי ונשא את דבריו, אז אנשי כרם, כרם הוא מחותן, כי יש לו כרם, יש לשכנו כרם, בסביבת ירושלים יש כרמים. לעומת זאת, אם נביא אחר נניח ידבר על שפת הים, אז הוא ימצא דוגמאות אחרות. אז זה נכון כללית לומר שהשם אמר את זה, כי השם אמר לנביא את העיקרון של התקווה שהתאכזבה. תקווה שהתאכזבה זה כרם שהביא ביאושים ולא גפנים טובות. אז לכן כה אמר השם. אז ממילא כשהנביא חיפש דרכים איך להישתל בלבבות, אז הוא חיפש דרכים שהם מקובלים, שהם המשיכו את תשומת לב, ולכן מותר לדבר על הסביבה של הנביא, מותר לדבר על מיד אחר מלחמת ששת הימים נסעתי לענתות, לענתה, רציתי לראות את הכפר של ירמיהו. הנביא, רציתי לראות, כתוב שם מקל שקד, הוא ראה שקדיה פורחת. איך השקדיה פורחת? רציתי לראות איך המקלות שם, איך הבתים שם נראים.
סיר נפוח.
טוב, זה כבר נפקי מיני גדולה, מה זה? יכול להיות שסיר נפוח זה סירה קוצנית. אז זה גם כן דבר שלקוח מתחום הצומח. אז הנביא חיפש דרכים, אז ממילא יש לגיטימציה לכל מיני דוגמאות שחיו בסביבתו של הנביא. ואומנם בכתבי הקודש בא כן גזירה שווה בין האדם לעץ. כך בתורה, כי האדם עץ השדה. ההנחה היא שכל אחד מכיר בסביבה שלו, בין אם היא סביבה חקלאית, בין אם לא, שהוא מכיר את הסביבה. אז האדם הוא עץ השדה, דהיינו יש שוויון בין האדם לבין עץ השדה. כך בנבואת ישעיהו, כי ימי העץ ימי ימי, העץ מאריך ימים, העץ יש לו תכונות של התחדשות או סגולות של התחדשות, אז גם עם ישראל יש לו את הדברים כגון אלה. וכך בדברי איוב, כי יש לעץ תקווה. אתה יכול לראות לפעמים עץ שכמעט מתייבש לגמרי ואתה לא רואה שום חיוניות, ופתאום באיזה מקום שהוא אתה מורה עלים חדשים מגזע לא צפוי, פתאום הוא מתחיל להתכסות, הדוגמה של, של תקופת הסתיו ותקופת האביב היא תקופה קלאסית לדברים כאלה. במה דברים אמורים? אם אתה מכיר את הסביבה ואתה חי בסביבה הזאת, ואז אתה מבין טוב יותר את המשלים. הרבה הרבה משלים בשיר השירים מוסברים על פי הדברים האלה. אל גינת אגוז ירדתי. ההנחה היא שאתה יודע מה זה אגוז, אתה מכיר את כל הדברים האלה, והם הם באיזה מקום שהוא מהווים את הנמשל למה שאתה מבקש לבטא. אז שיר השירים מלא מדוגמאות כאלה, ויש הרבה הרבה מקומות בתנ"ך שהנביאים משתמשים ביסודות הללו. ומכאן למסכת ארוכה ברמיזות לשון חז"ל, כדוגמת מיני מגדים שנטע שלמה בפתח המקדש. קודם כל זה לא כל כך פשוט מבחינת ההלכה. לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. אז מה פירושי ששלמה נוטע שם עצי מגדים? אז יש מי שאומר שהמגדים הללו היו מגדים של זהב. נו, עץ, עץ של זהב הוא גם כן, הוא לא נותן פירות והוא מוציא פרחי זהב בוודאי. אז חז"ל כמובן התכוונו לאורגניזם. הפירוש הזה של הפריחה, משהו אורגני זה משהו חי. אז אם למשל במקדש יש בית יער הלבנון, או היה שם אולם של שדרות תימורים, זאת אומרת שדמויי עצי תמר, כשקרטו אותם למחצה והיית עובר בתוך שדרה כאין טפטים מודרניים, שאתה עובר בתוך אולם כזה. זאת אומרת יש הרבה דברים שאולים מתחום הצומח שמבקשים לבטא את היסוד הגדול הזה. וכברכת המשל, ואנחנו מכירים בחז"ל, אילן אילן במאה ברכיך, אותה גמרא מפורסמת. מה אני אברך אותך? אתה תלמיד חכם, יש לך בנים תלמידי חכמים, אתה דומה לאילן. או, הנה הדומה. ההנחה היא שאתה יודע מהי הבעיה במרכאות של גן שהוא נטוע ושהוא מוציא פירות, ואתה אומר אתה כמו הגן הזה, אתה מוציא פירות, הגן הזה מוציא פירות. יש פה דברים חשובים מאוד. אז כל נטיות שנותנים ממך יהיו כמותך, ואתה יודע את הדבר הזה. בפרשתנו שתי נקודות שאין אחת המתייחסות לאמור. בראשיתה מצווה משה את המרגלים, וראיתם את הארץ היש בה עץ עם עין. בפשטות הריגול היה גם ריגול בוטני. באמת, עובדה היא שאחד הדברים שהמרגלים עשו, שהמגמה שלהם הייתה אחת והמטרה, ולמעט זה היה הפוך, רצו, זה פריה וזה פריה. מצד אחד היו פירות ממשים וכל אחד סחב גם רימונים, גם תאנים וכו' וכו', כבר לא מדבר על הגפן בשתיים, בעלי עוצמה. אז מטרה אחת הייתה, אם אני דן בצד החיובי, תראו לאיזה ממדים הפירות מגיעים. במגרש השנייה, הכל ענק, הכל בארץ ישראל גדול, הוא בעייתי עד כדי כך שגם פירות בומבסטיים כאלה. אז הבומבסטיות האלה היא יכולה להתפרש בצורה שלילית, זאת אומרת שהכל שם גדול ואנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. אז כשמשה אמר יש בעץ עם עין, התכוון לומר תבדקו, יש יערות, מתעלמים קצת מזה שבספר יהושע, שהוא זמן נניח כמה עשרות שנים אחרי המרגלים, אחרי שכבשו, אז כתוב שם בספר יהושע, נדמה לי י"ב או י"ג, שבאו בני יוסף ואמרו ליהושע שאין להם מספיק נחלה, הם עם גדול. אמר להם יהושע, אתם עם גדול? קדימה, יש לכם כל הרי אפרים והרי מנשה, הם מיוערים ביערות עד כנראה, עליה יער ובראתו, האדמות קיבלתם, תקצצו אותם, תעבירו אותם מאדמה חקלאית לאדמת בניין. אלא תקצצו אותה. זאת אומרת, הארץ הייתה מיוערת, יש בה עץ. השאלה כמובן, איך אתה מתייחס לזה? האם אתה מתייחס לזה בצורה חיובית, ארץ מיוערת, או אתה מתייחס לזה בצורה הבעייתית, שאתה לא יכול שם לגור, אתה צריך להכשיר את זה לבנייה אורבנית, לגמרי לא פשוט. על כל פנים, יכול גם להיות שמה שגירה את חז"ל בדרשה, למה יש בה עץ בלשון יחיד? האמת היא שהסגנון המקראי סובל את זה. כשאני מתכוון לומר, יש בה יסוד עצי, יש בה יסוד של, של צמחייה. הוא בא על כך פרשנות הגמרא.
זוכן אמר הקדוש
ברוך הוא, תחכה חצי שנייה ותראה, פרשנות הגמרא, אחי כאמר להם משה לישראל, הישנו לאותו אדם ששנותיו כעץ ומגן על דורו כעץ, וזה הכוונה לפי מדם אחד לאיוב. זאת אומרת, אני מחפש, באמת שאני מחפש רק עץ אחד, אבל זה עץ כזה בעל סגולות שיש לו איזה פריסת ענפים, יש לו איזה סיכוך שהוא מסכך על כולם כמו עץ, דיינו אם אפשר למצוא מחסה תחת הענפים שלו. חז"ל גם רמזו לזה שאיוב בסוף החשבון חי 140 שנה וכולי, אז יש בעת אדם אחד. זה כמובן למאן דאמר שאיוב בימי משה היה וכולי. על כל פנים חיפשו דוגמה של אדם, אגב גם בספר איוב עצמו יש הרבה דימויים אל הטבע הסובב אותו. מכאן אנחנו גם מגיעים לאחת האפשרות של פתרות, מי זה היה איוב? איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. עוץ, מכירים אותו בתורה כאחד מהבנים של אדום. כשמדברים על מכרות נחושת יש באיוב, לכן יש מבקשים לומר שאיוב הוא באיזה מקום שהוא בערבה הדרומית, בתמנע, על כל פנים שם באזור ההוא, וגם כשהוא מתאר את הצמחייה ומתאר את כל אוצרות הטבע, הם מתאימים מאוד למה שאנחנו מכירים היום בערבה הדרומית. אז ממילא זה נוטה שגם אליפז הרי הרציני, אנחנו מכירים את השם מההיסטוריה של עשיו. על כל פנים, אז יש בעץ, בגלל הקושי, קצת הקושי הלשוני הזה, אמרו חז"ל, אחד שדומה לעץ והוא מחליף את הצבע כעץ וכדומה וכדומה. ואילו בסופה של הפרשה, במעשה המקושש, חסר, יש עוד דפים? לא, אבל מה יהיה? ואילו בסופה של הפרשה במעשה המקושש יש עוד איזה פן אחד של עצים. וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. זוהי פרשה בפני עצמה, וכבר רמזנו על כך שלמעשה הפרשה הזאת מעידה, זה עסק עם דברים, עם העסק הזה. הפרשה הזאת מעידה על נושא מקראי גדול מאוד, שהוא פה רק אגבוך. התורה ביסודה היא תיאורטית, זאת אומרת הוראות איך צריך להתנהג. האם באמת התיאוריות הללו הוגשמו למעשה או לא, זו שאלה לא פשוטה. כמעט ואין בתנ"ך הרבה סיפורי עובדות שמה שמופיע בתורה כתיאוריה, כרעיון, אכן התקיים. זה נפקא מינה גדולה מאוד לגבי קיום מצוות התורה. במקרה שלפנינו זה דוגמה קלאסית. בחלי שבת כתוב בתורה מות יומת. זה קיימו הלוכה למעשה בזה? כן, היו, אנחנו מכירים למשל הגמרא בסנהדרין שכשרבו הרוצחים הפסיקו להדון דיני נפשות, כי היה צריך כל יום להרוג אנשים, אז נמנעו מלעשות את זה. אבל במדבר, וזה מקרה חריג, מסופר שתפסו אחד מקושש עצים. ואם דנו אותו למיטה, אז התקיימו בכל התנאים שהיה לו עדים והייתה לו התראה והיה תוך כדי דיבור, היה אומר אף על פי כן את כל המגבלות בשביל לקיים את הדבר הזה. אבל כתוב שעשו את זה. על פי זה מסביר המשך חוכמה דבר מתוק מאוד שאופייני לו. ספר דברים, מעצם הגדרתו משנה תורה, רובם של הדברים בספר דברים הם חזרה. כל כך הרבה חזרות, למשל על איסור עבודה זרה. ומפורש, וכתוב, גם אברהם הפעמים ישמר לך, ישמר לך, השמיים תראה כוכבים, כל מתחת, הכל, כדי לתקוף את הנושא מכל צד. שבת לא נזכרת אף פעם אחת בספר דברים, חוץ מעשרת הדיברות על שמרות יום השבת לקדשו. פסח נזכר, סוף פרשת ראה, מועדים נזכרים, הרבה דברים נזכרים בספר דברים, בקשר למועדים. שבת לא נזכרת, ובתורה עצמה שבת נחוזרת כמה וכמה פעמים. אז לא מבעיה שסתם בספר דברים צריכה להיות חזרה, אבל שבת שמעצם העיקרון שלה היא תופסת מקום כל כך חשוב ביהדות, למה לא, משה לא מזכיר את זה? לא, שאלה טובה. אומר המשך חוכמה, לא היה צריך להזכיר, כי הפעולה הזאת של ביצוע עונש של מוות במי שחילל שבת היה כל כך טראומטי שאנשי הדורו של משה הזדעזו מעצם הדבר הזה, והם היו כבר מוזרים ועומדים, לא היה צריך לחזור על זה. אז זה פשט יפה מאוד. כן.
אם הם לא ידעו מה היה עונה שלו,
איך התחילו אותו, רש"י אומר שידעו שעונשו במוות, רק לא ידעו איזה מיטה. מה שהניחו אותו במשמר לדעת מה לעשה לו, זה לא שהיה חידוש, היה פה חסר פרט אחד. נכון, אתה צודק שהפרט הזה היה נובע מזה שלא הייתה פרקטיקה, אבל הרי כתוב בתורה לפני הפרשה שלנו, כתוב בחללי ימות יומת, זה כתוב פרשת כתיסה. אז משה אמר לישראל כמה פעמים, אלא למעשה הוא לא אמר איך הורגים. זה מזכיר את הבדיחה המפורסמת שרב צעיר אחד היה תלמיד חכם גדול, ושהתיישב להניג את הקהילה, אז אחת הנשים הייתה לה בעיה שם עם הצמחת בקור כיוון שלו, אז היא רצה לרב לשאול אותו מה. אז הרב מכחיל, הוא שואל אותה מה זה? אז שאומר אותו, רבי, זה הפיפיקי, זה הקורקיבן. אומר, זהו הקורקיבן הקדוש. מדוע? הוא למד הרבה דינים על קורקיבן, אבל אף פעם פרקטית הוא לא ראה איך הקורקיבן נראה. הפעם אחת הביאה לו קורקיבן, אחרי שאמר לו קורקיבן, הוא יודע בדיוק את ההלכה, להגיד נקב מצד לצד, את כל העדים הוא יודע. הבדיחה הזאת מדברת על כך שאתה לומד תיאוריה, אז למעשה לא תמיד אתה יודע איך לתרגם את זה לשפת המעשה. בבקשה? נכון, ובאמת אם יש רב שיודע להדריך ככה באגבוכה, אז המשמשים שלו הם מגיעים למדרגה גדולה.
אי אפשר להגיד שבגלל שמשה שהיה קצת בעניין המקלל, שהוא הרג את אבא שלו, נו, שאז היה מיטה, שגם במקרה אחר שאולי יש מיטה הוא לא רוצה, אלא
אתה באמת מכוון לכך שכתוב שניחו אותו במשמר, שניהם בתא אחד בבית הסוהר, כי בשניהם ידעו שמוות, רק לא ידעו איך.
לא, משה היה צד בעניין במקרה הראשון,
אולי לכן הוא היה, אבל עובדה היא שהיה צריך גם לחכות עד מתי שאפשר יהיה לבצע את זה. זה מה שאנחנו אומרים, שסיפורים זה, לדעתי זה נושא מרתק. כי למשל כתוב אצל בת שבע שדוד התהלך על הגג לפנות ערב והיא מתקדשת מטומאתה. הנה הלכה של טבילת נידה, המקרא לא מספר את זה דרך אינפורמציה, אלא אגב, איך, מה קרה שם? כי היועץ בזה יש הרבה הרבה דוגמאות שרב יצחק אייזק הלוי ובעל דורות ראשונים היה מומחה גדול בעין החדה שלו למצוא כל מיני רמזים כאלה לקיום המצוות שיהודים קיימו את המצוות. אלא מה? התורה לא מספרת על זה, או אפילו אנחנו לא מספר על זה. אתן לכם דוגמה קלאסית. מהי ההפטרה של יום הכיפורים בבוקר? לכל העדות, תגידי תירוץ. קרא בגרון, כשופר הרם קולך, הלא זה צום אבחרהו, צום ענות אדם נפשו וכולי. אז כולם חושבים מהו עצום הנבחר, ולכאורה זה מתאים בעוד ביום הכיפורים. אז מה זה כשופר הרם קולך, ומה זה כתוב פתח חרצובות רשע וכל מוטה תנתקו? אז מישהו הבריק ואמר, זה תוכחה שהנביא אמר ביום הכיפורים שחל ביובל, ויש באותו יום כמה מצוות. על הקוף כאגמון ראשו, הוא מוריד את הראש ומתוודה, כשופר הרם קולך, ויחד עם זה חבל לוותר על כוח עבודה זול. הוא צם, הוא עושה מה שצריך במצוות היום, אבל לא משחרר עבדים. הרי הלכה מפורשת היא תשוב איש אל אחוזתו. חבל, זה הרבה כסף. למשל פה במוזיאון האודיאני, במוזיאון הדעוניין, אם שנכנסים, אפשר לראות בתחתית יש המון כלי חרס שבורים. כלי חרס אין להם תקנה. כשהם נטמעו, אז פשוט זרקו את זה למחסן, ושם נצטברו הרבה כלים, ופעם, מי יודע בכמה זמן, היו מורימים את זה וזורקים את זה. אז במדור התחתון היו כלים שבורים, זבל. במדור השני גרו עבדים. כוח עבודה, עוזרים בבית. במדור העליון גרו הגבירים, אבל הם השתמשו בכוח העבודה הזאת. יום אחד שאתה תוותר על כוח העבודה הזה, יום אחד אתה, ולכן כתוב לקרוא דרור. אז אותו פרק בישעיהו, ולכן באמת שם כתוב, אם תשים משבת רגליך לקדוש השם מכובד, דרשו חזה לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים. היופי בגילוי הזה שאתה יכול, אנחנו קוראים היום הפטרה שלפי ההשערה נאמרה על ידי הנביא ביום הכיפורים עצמו, אלא ביום הכיפורים עצמו הוא עמד בשער בית השם ואמר, רבו ישראל, כל מי שבא לפה להתוודות תבדל. אבל מה בבית, מה השארת בבית? כל מוטה תנתקו, אתם לא משחררים עבדים. מה זה הסלקציה הזו של המצוות? אז זוהי דוגמה של תוכחה שמדבר, אני חושב במקום היחידי אולי בתנך שרומז על התייחסות לשנת היובל. אז מותר לבכות בראש שנה או אסור לבכות בראש שנה? דיון בהלכה. מותר לצום בראש שנה או אסור? הרי כתוב יאכלו מהשמנים שתו ממתקים. איפה זה כתוב? זה כתוב בראש שנה, בנחמיה ח'. אז יאכלו מהשמנים, זאת אומרת, יש פה הווי של תענוג. אני חושב שכבר סיפרתי, בעל האדמו"ר הזקן מגור בעל אמרי אמת, כשהגיע ארצה, אז הוא גר בבית שהוא בנה לעצמו, בישיבת שפת אמת. הבית, הדירה עומדת עד היום, שם הישיבה. שם הייתה הדירה שלו. ערב ראש השנה אחד, ממול, בסמטה ממול, גר יהודי ספרדי אחד. היה עושה רושם של בן תורה, הוא דופק בדלת ומביא משלוח מנות. אמר הרבי, תיקחו ממנו. הוא לומד כמו הפרי חדש. הפרי החדש הוא מה ששם כתוב, ושילחו מנות לעין נכון לו בראש השונה. יש משלח מנות של ראש שנה. אז הרבי ידע את הפסוק וידע את הפרי חדש, אז הוא אמר לקחת ממנו, כי הוא רצה לכבד אותי במשלח מנות. אז זאת אומרת, אלה מכל מיני מנהגים ושרידי מנהגים שבמרחבי התנך יש להם בית אחיזה, ואתה רק צריך ללקוט את זה כדי להבין את כל הדברים כגון אלה. אז סיפורים על ביצוע המצוות, זה מה שקרה בפרשה שלנו עם חילול שבת. מסחר בשבת. מסחר בשבת זה דרבונן. מה כתוב בנחמיה? באו הצורים ומחו דגים בשערי ירושלים ואמר להם, יד ישלח בכם, אני אפיל את הכוח, תזהרו, תלכו מפה. הנה דוגמה של איסור דרבנן שמסופר עליו קיום בתורה, בתנ"ך בנחמיה. אז זאת אומרת, אם אתה לומד טוב טוב, אתה יכול לגלות כמה וכמה דברים שמחזקים את הגישות האלה.
סגרת שערים?
בבקשה?
סגרת שערים,
אגב, לא? הוא דרך סגר. הוא היה חברמן פרטיק. במהותה של מלאכת מקושש, מה באמת האיסור היה? נחלקו אמנם הרמוראים, אם זה מאמר או אם זה מקצץ. אולם בזוהר נדרש העניין בפנים אחרות, הזוהר מפתיע פה בכיוון אחר לגמרי. עצים אלו נתפסים כעצי גן עדן. מקושש עצים, עץ החיים ועץ הדעת. בלשוננו, מקור החיות, מה הפשט עץ החיים? מי שאוכל ממנו, אז מביא לו חיים, והמוות לא שולט בו. בדעת, מקור החיות וההשכלה האנושיים, זה העצים שהקדוש ברוך הוא נטע בגן עדן. וקרה מה שקרה, המין האנושי היום בעל אינטלקט, בעל שכל, מכיוון שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת. היה חשש שמיוכל גם מעץ החיים. בהבנת הדברים עסק בעל התניא בליקוטי תורה. ביום השבת, איך הוא למד פשט במקושש? ביום השבת, שעד התחברות עץ הדעת ועץ החיים, האחדות של שבת מאחדת גם את שני היסודות הללו, חיים ושכל. לכן העוקר דבר מגידולו, זה הגדרה של תולש, הגדרה של קוצר. לקשוס ציפורניים בשבת זה הביזריו של דבר ממקום גידולו. הציפורן גדלה ביד, אתה עוקר אותה. מכאן גם קוצר, מכאן גם תולש, כל היסודות. מקושש עצים לפי שיטה אחת, זה שהוא קצץ אותם. אז ההגדרה היא עוקר דבר מגידולו, שהוא, מה קורה? להיות יש בפני עצמו. איך בעל התניה המתיק את הדבר הזה? הכל מאוחד. עץ שהשורשים שלו באדמה הוא אורגניזם אחד, הוא חי אחד. יש לו אדמה, אדמה היא מקור החיים שלו, ועל ידי השורשים הוא שואב חיות משם. אתה עוקר את זה, אתה הורג את העץ. אתה מקצץ את הנשמה שלו, אתה מקצץ את הגישה שלו אל המקור שלו. הפך הביטול במקורו. רב אריה לוין מספר שפעם בתקופת יפו הוא בא מירושלים וטייל עם הרב קוק. טיילו ברחוב, היה בשבת, לא היה בשבת, היה באמצע השבוע, ורב אריה ככה בבלי משים תלש עלה קטן. אז הרב נרתע ואמר לרב אריה שהוא ישתדל כל ימיו לא לקצץ דבר. מה זאת אומרת? אתה לוקח צמח, עלה קטן, שאם אתה משאיר אותו על העץ, יש לו נימים, הוא שואב מים, הוא חי, הוא ירוק, הוא יכול להוציא פרחים, ואתה עוקר אותו. אז התורה היא תראה אם זה לצורך יופי, זה לצורך רפואה, מה זה לצורך? אז יש לך איזה מטרה. סתם לתלוש מבלי משים, אתה עוקר דבר מגדולו, אתה מונע חיים. יש גם חיים בעץ הזה. ואם אתה עושה את זה, אתה כמובן זה דרגה מוסרית וגבוהה מאוד. אז הוא אמר, הפך הביטול, כשאתה רואה שדה, אתה רואה בוסתן, ואתה רואה אדמה, ואתה רואה עצים, אז יש פה אחדות אחת, אחדות של עצים והמקור שלהם. אתה עוקר אותם, אתה מקצט אותם, אתה פשוט מביא מוות לעולם, מוות חלקי לעץ הזה. אתה מונע שהוא יתבטל, זאת אומרת, עץ שהוא קשור לאדמה במחובר אין תומה. למה? כי הוא קשור לפנימיות, הוא חלק מהדבר הזה. בזה שאתה עוקר אותו, אתה מביא פירוט בין שני החלקים הללו, כי על ידי זה פוגם בעצים הנעל. וחטא המקושש, מה זה?
המשפט, הפך הביטול במקור חיה.
הביטול זה מושג חסידי, מושג קבלי, שמשמעו אתה לא אישיות בפני עצמך, אתה מתבטל לגבי הכלל כולו. אם אתה מקצץ, אז מה שכתוב הוא להיות יש בפני עצמו, וזה ההפך. זאת אומרת, אם אתה אופר אותו יש בפני עצמו, זה הפוך מהדבר שצריך להתבטל אל מקורו. להתבטל זאת אומרת לא להרגיש ישות בפני עצמו, אלא ואם אתה עושה ההפך, הביטול ממקורו, אז הוא חייב. מה לתפוס את המקושש לא רק כפעולה טכנית שמקצץ באילן, אלא הוא עשה פה דבר רעיוני. עץ פורח הוא אחד עם האדמה, האדמה מזינה אותו והוא מקבל את התזונה הזאת ומפריח עץ פרחים. אם אתה עוקר אותו, אתה מונע ממנו שהוא לא, הוא כבר אין לו יחס אל האדמה. אז העקירה הזאת היא ההיפוך מהרעיון של להתבטל במקור, ומי שמהפך את הרעיון הזה שהוא המגמה בבריאה כולה, הוא חייב, כי הוא נלחם נגד היסוד תוצא הארץ דשא עשב מזריע. הכוונה היא שהעולם הזה יהיה אורגניזם אחד, ואם אתה מפריד את הזה, אז אתה מבטל את האורגניזם הזה. וחטא המקושש היינו שעוקר דבר מגידולו, היינו שמפריד היש להיות נפרד מבפני עצמו. יש פה יש, היש, הישות, הקיומיות הגדולה, זה אדמה, זה מים, עולם מאוחד. עולם מאוחד שמפריח עצים. ואם אתה עוקר אותו, אז אתה עושה שני דברים. אתה נלחם באחדות העולמית. ולא יהיה בטל במקורו, המחיה ומהווה אותו. זאת אומרת, אם הוא מתבטל אל המקור, אם הוא יונק מן המקור, אז הוא חלק מן המקור. ואם אתה כשאתה לוקח דג ואתה מוציא אותו מן המים, אז אתה לוקח אותו ממקור חיותו. דג ומים הם דבר אחד, כי היא נותנת לו חיות. אם אתה מוציא אותו, אז הדג הזה ימות כבר זמן קצר. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא אתה מפריד אותו, וההפרדה הזאת זה איסור המקושש. בבקשה? אבל זה לצורך. כל דגי הים בידכם ניתנו. אם באמת לאכול מן החי, זה רק בדיעבד. זה אישרו לבני אדם רק אחרי המבול. זאת אומרת, לגמרי לא פשוט. בבקשה? הצורך של השבת, הצורך של השבת הוא גדול מהצורך שלך. כל מלאכה, מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא כל כך פשוט שמותה, שעשו בשבת. אבל כשאתה, ההנחה היא שהשבת זה צורך העולם כולו. אז אם אתה שומר על זה, שומרים. אם לא, אם אתה עושה דבר, עשוי כמו, למשל, פיקוח נפש. פיקוח נפש, הצורך של להחיות את האדם גדול מן הצורך לשמור את השבת, ולכן מותר לעשות את הדבר לצורך בריאותו של האדם. אז אני מסכים איתך. לכן הרב קוק סנת ברב אריה, כי הוא עשה את זה לא לצורך גם באמצע השבוע. אז מה אתה עוקר? מה לא טוב ככה? השימוש שלך אינו מצדיק את הפרנסה שלך, התזונה שלך מצדיקה. אז יש דרגות שונות. ולכן, אני קורא מה שכתוב בסוגריים, אז רב צודק הסב את הפירוש לעניין תורה שבכתב עץ החיים ותורה שבעל פה עץ הדת. השניות הזאת של עץ הדת ועץ החיים זה שניות של בסיס ושל תוצרת. תורה שבכתב זה הדבר הנתון, זה היסוד של עץ החיים. אדם חי בלי שכל, זה תורה, בלי תורה שבעל פה, בלי הפירות שאתה יוצר. נתנו לך תורה שבכתב טקסט וציפו שאתה תיצור אותה, ושם על חטאו הרוחני של המקושש. והנה במשך דברי הזוהר בא כאין מכנה משותף בין שתי הנקודות הנזכרות בפרשתם. משה היה אחוז בעץ החיים, ועל כן רצה לדעת אם הוא נמצא בארץ או לא, ומשום זה אמר היש בעץ עם מים. משה רבן אומר, אני יש לי סיכוי לחיות בארץ ישראל? משה רבן הוא משול פה לעץ, משול פה לעץ שהוא שתול. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, כי עץ החיים נחמד לכל. דהיינו, האזכור הכפול של העץ בפרשה משל הוא לעץ בגן אשר מקדם, והנמשל הוא בשני צדדי הקדושה, המקום והזמן. עכשיו תראו איך שהזוהר מעמק. ארץ ישראל ונטיותיה יש בהם מבחינת גן עדן, ובמעגל מצומצם יותר זוהי בחינת המקדש המכונה בית יער הלבנון, מקור הגידול והצמיחה. אנחנו מסתכלים על המקדש, אני מפחד שאני אפליג ואני אדבר בשבחו של הגן הפרסי. הגן הפרסי בחיפה, היסוד של הבודדזורי שלו זה אורגניזם, הסגידה לפריחה. אז, ויש בזה יותר מאשר בית, בית של אבן, עצי שיטים עומדים, אוהל מועד היה בנוי מעץ. יש בעץ יסוד של חיות, יסוד של התחדשות, האבן יקרה. לכן באמת ניסו לעדן את היסוד החמרני שבמקדש, אמרו לו בית יער הלבנון. איזה יער הלבנון? מה? כמובן לפני שהוא מקורה בארזי לבנון, כמו שאמרתי, היו שם אולמות שבמקום טפטים שמו שם דמויי עץ. זאת אומרת, אני משתדל להיות יותר חיוני, יותר חיים, שאני מתקרב לעולם הזה. בית יער הלבנון זה מקור הגידול והצמיחה. מכאן עניינו של המשכן הנבנה מעצי שיטים עומדים, ועניינו של המקדש הבנוי מארזי הלבנון. אבל שם בתהילים ברוכי נפשי כתוב, יזבו עצי השם. איזה עצים יש לו שם? זה העצים אשר בגן עדן מקדם, עץ החיים ועץ הדעת. אז זה היסוד של המקום. יש במקום בית, יש בו אבן, ויש בו גם איזה דברים חיוניים, כשהאדריכל או מנסה לתת את חיוניות לכותל הדומם, הקר. האולם הזה קר, אתה מחפה אותו בעצים, אז נותן לך יותר חום. בפן השני, לקדושת המקום, גם בקדושת הזמן, הרי אבקן, השבת נמשלה ביסודות על כוחים מתחום הצומח. איך כתוב רבי יהודה הלוי? השבת זה פרי השבוע. אז רבי יהודה הלוי בכוזרי מבקש לומר, התמצית שווה לי לחיות ששת ימי המעשה, כדי שאני אגיע בשבת לתכלס. מה היה תכלס? פרי. אז זאת אומרת, השבוע הוא כאילו חממה, הוא שדה, ובסוף הוא מבין, הוא לא מצא ביטוי יותר יפה משהו, אומר, פרי השבוע, פרי של שום דבר שלקוח מהתחום של הצומח. אז הוא אומר לך, השבת יש לה יסוד חיוני בדבר הזה. ולכן, במזמור שכותרתו, מזמור שיר ליום השבת, באו דימויים מפריחת התמר והארז, השתולים וחצרות בית השם. זה במזמור שיר ליום השבת, שבת יופי. זה שוב בעיה בפני עצמה, הקשר בין הכותרת לבין המזמור. אבל נעזוב את זה, למה התשלום לרשעים ולמה בעיית הגמול מוצאת פה. אבל איך אתה מסיים במזמור שיר ליום השבת? אתה מדבר על שתולים בבית השם, בחצרותינו יפריעו, צדיק אתה מרווחה. מה אתה מביא לי פה תמרים? מה אתה מביא לי פה פרחים? מה אתה מביא לי פה ארזי הלבנון? התחלת לדבר על שבת. מי שמבין את מזמור שיר ליום השבת, אז הוא שומע בסיום של מזמור שיר ליום השבת על פריחה, הוא שומע על תמר, הוא שומע על ארזים, הוא שומע דברים שלקוחים מתחום הצומח. אבל השבת היא פורחת. מותר לדבר על העץ של השבת, העץ מתפתח, גם השבת מתפתח מזה. השפע הנאצל מקדושתה של השבת הוא העידות על חיותו של עץ השבת העושה פירות ופרי פירות. משהו בכיוון של הכוזרי, שבסוגריים נקרא כל השבוע שבת כששת ימי המעשה תפילים לשבת, משה מבקש לברר היש בעץ לעמוד על סוד חיותה של ארץ ישראל המושפעת מעץ החיים. עץ החיים שתול בארץ ישראל. מי שחי בארץ ישראל, החיים שלו עם, עם, אחר, עם אחרים. יש בעץ. זאת אומרת, יש, האם ארץ ישראל היא מה? שמה מה? על כל פנים, עץ החיים משפיע.
איך את מגיע למקורות האלה?
בתפארת שלמה? מה? אני אספר לך, ישבתי עם יהודה פליקס בעצמו, בחייו, ואמרתי לפניו את מה שאני חושב, למה צדיק הדר יפרח. הוא היה מומחה לצומח המקראי, הוציא כמה ספרים טובים, גם על שמיטה, הוציא את מסכת שביעית עם הצד החקלאי שבה. הוא היה מועמד לקבל פרס ישראל, היה יהודי עדין נפש, והיה מומחה גדול גם, היה בוטניקאי במקצועו. אז אמרתי לו, אתה אומר, אני אביא לך מאמר שלי. אז הוא הביא לי את התדפיס מהמאמר הזה, שהוא הדפיס אותו במסגרת הדוקטורט שלו, אז הוא הדפיס את המאמר, אחרת לא הייתי מגיע לאקדמיה. הוא הביא לי את התדפיס הזה, יכולתי לצאת. זאת אומרת, מה שהוא אמר לי בעל פה, מצאתי את זה גם כתוב. לכן ציטטתי את ה...
בבית הספרים הלאומיים.
זה היה דווקא בחדר המורים של המכללה, הוא לימד שם. אבל בהפסקה אמרתי לו, מה אתה אומר על צדיק תמר יפרח? יש גם איזה וורד גדול, למה דווקא תמר? מתברר, זה מצאתי אצל מישהו אחר, שהתמר הוא המאחר ביותר בלהוציא את הפירות, אבל הם יוצאים להרבה זמן, אז לכן התמר הוא האחרון. ארץ זה צמר דבש. בבקשה? אחימתו. אז הוא אומר, התורה מציינת בשבעת המינים את תמר האחרון, כי הוא האחרון, והרבה דברים הקשורים להבנת המשלים של תמר במקרא מוסברים על ידי העובדה הזאת שיש לו את הסולות המיוחדות הללו. ולכן צדיק, הרי הפרק מדבר על בעיית הגבול, מדבר, כך מוסבר הקשר לשבת, איך היה אומר הרב רוטנר, כמה שיש לאדם פחות טענות על העולם, כך יש לו יותר שבת. זאת אומרת ככה, אדם שיש לו טענות, אז השבת
לא טוב.
אז לכן פועלי אבן יציתו כל מה שמדובר שם בפרק על הצורה שהפרחים נובלים, זה 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 אלה שלא שומרים שבת, אלה שומרים שבת הם פורחים. אז אומר לכן צדיק התמר יפרח. אז הדימויים של התורה הם גם מתאימים לצדדים הבוטניים. זה כתב הקורם של טירת צבי, שם יש עסק גדול עם תמרים, אז הוא כתב, אבל זה גם הבליע את הדבר הזה. על כל פנים, משה מבקש לברר היש בעץ, לעמוד על סוד חיותה של ארץ ישראל המושפעת מעץ החיים, ואילו המקושש בחללו את השבת מקצץ בנימי החיות. הדימוי של גן השבת בו פורחים תמרים וארזים מקורו באידאה השבתית על האחדות, שבה אין תלוש ואין עקור, אלא הכל חי ויונק מרזה דאחד, שהוא רזה דשבת. מדוע הסוד של השבת הוא סוד האחד? אחד גם בטבע, אחד העץ ואחד האדמה איתו. כשאתה מסתכל בעץ, אתה מסתכל בפרח, ואתה רואה איך הוא יונק, מה שבלשון השפת אמת מתבטל. הוא רואה אותו שהוא לא אורגניזם בפני עצמו, אלא הוא חלק מהחיות, כיוון ששבת זה החיות של העולם. אז לכן לחלל שבת פרושו דבר לקצץ, להביא מוות לחלק מן הדברים האלה. אני חוזר, הדימוי של גן השבת בו פורחים תמרים וארזים מקורו באידאה השבתית של האחדות, שבה אין תלוש ואין עקור, אלא הכל חי ויונק מרזה דאחד, שהוא רזה דשבת. בסוד זה של יניקה מהמקור, הכל מתבטא למקור, וכל פגימה במקור הברכה הרי היא בחינה של לטוטה. למתת מלאכות, למתת לט לטוטה בארמית זה כללה. אז הוא אומר, הברכה היא בפריחה, הכללה היא במלאכה. הכללה בזה שאתה מקצת כל מלאכה, למה אתה עוד יוצר? כי חסר לך. אבל בשבת אבל לא חסר. מי שעושה מלאכה בשבת, מעיד שהוא, שאין לו דבר שלם, מעיד שהוא צריך משהו. מי שצריך משהו ואין לו אותו, אז הוא חלל שבת. בשבת, כל מלאכתך עשויה, לא חסר לו שום דבר. אז יש פה כמובן משחק, אילת, אילתותה, הכללה שבמלאכה. מעשהו של המקושש, הובן על ידי האדמור, החבדי הזקן, ככוונה להפריד את העצים מבוע יניקתם, וממילא הרי זה קיצוץ בגזע החיים. בשבת, שעניינה חיבור וייחוד, אף בין שני היסודות הקמאים, מה אמר הזוהר? עץ החיים, מהלך אחד, עץ הדעת, מהלך שני. בשבת זה אותו דבר. בשבת החיות שלך בא מהדעת שלך. אז לכן, הרי אם נקצת אילן פרחה לנשמת השבת, השבת מפריחה את הנשמה אם אתה מקצץ.
אולי זה היסוד של הערך, אתה אמר,
יפה, יפה. גם בעצרה, יפה, יפה, נכון. התבטלות לא של העץ לרגביו, של השורשים למכור יניקתם, היא סוף עניינה של השביעית, שאף היא עניינה ברד עד אחד. למה שביעית? כל שש שנים אתה קפיטליסט, יש לך קרם, אתה מוכר אותו, אני מסכן, אין לי. בא שמיטה, יד כולם עשים, אני נכנס לכרם שלך ואוכל כמו שאתה אוכל. אתה יכול לאכול בזמן שהחיות בשדה יכולות לאכול. זאת אומרת, מחשבה על אחדות יהיה בהיסטוריה של השמיטה. לכן יש יסוד של שבת גם בשמיטה, כי כמו שבת היא מאוחדת, גם השמיטה מאחדת. ומכאן הציווי כרמך לא תזמור. סודם של השביעיות, גם של שבת היום השביעי וגם של השנה השביעית, באחדות, אחדות המקיפה את כל בני העם, הכל יהיו שווים בה, אחדות הכוללת את כל ימות השנה. כשכל ימות המעשה הרי הם בחינת שבת, בשנה נורמלית יש לך ימי המעשה ויש לך שבת, השבת מסמלת את האחדות. שנת השמיטה כל השנה עומדת בסימן של אחדות, גם האחדות בממון, אחדות ברכוש, אחדות בשותפות, אחדות הכוללת את העץ ואת פריו, את הגזע ואת שורשיו, את האילן, את האילן ואת חולייתו. בעץ פרי, פה רמוז דבר שאולי בהזדמנות החלפה דיברנו, כתוב בתורה תוצא הארץ עץ פרי. עץ פרי, אמרו חז"ל, העץ שהטעם שלו הוא כמו ש... די, יש לך תפוח, אתה מסתכל בעץ, התפוח, אתה אוכל אותו, הוא טוב. מה הדרכים המובילות לתפוח? הגזע, הענפים, העלים. כשאתה אוכל חתיכה מהענף של התפוח מר בפה, אתה אוכל תפוח טוב יותר. אז הכוונה של הקדוש ברוך הוא לפי חז"ל, עץ פרי, שטעם העץ יהיה כטעם פריו. אתה אומר הרב קוק בהוראות התשובה, מה הפשט? מהי המטרה של העץ? תפוח. הגזע, הענפים, האילנות מובילים לקראת המטרה. כשהקדוש ברוך הוא אמר עץ פרי, ביקש שבעולם שלנו גם הדרכים המובילות אל המטרה, גם שם יהיה לך טעם טוב. בחיי הכלכלה אנחנו מבדילים בין ייצור לשירותים, אז כולם מבינים שהמפעל נמדד על פי הייצור שלו. הוא סיפק כך וכך לבנים, הוא סיפק כך וכך נייר, אבל בעל החשבונות, רואה החשבון של המפעל, הוא רק משרת אותו. מפעל שיש לו רק ראיית חשבון בלי ייצור, מה? היסוד הגדול בכלכלה שיהיה תיאום בין ייצור. הגברת שמביאה תה לישיבת הדירקטוריון, או מי שמנקה בלילה את הדברים האלה, הם כולם משרתים את הייצור. הייצור זה התכלס. אנחנו לא תמיד מרגישים, תעזוב אותי עם השירותים האלה, אותי מעניין הייצור. אבל אם לא יהיו שירותים לייצור, אז לא יהיה שום דבר. כשהקדוש ברוך הוא אמר עץ פרי, התכוון לומר שגם בדרכים אל המטרה, גם אתה תרגיש את המטרה. אבל העולם לא יכול היה לעמוד במטר הזה. ולכן כתוב עץ עושה פרי. כתוב לעתיד לבוא יהיה עץ פרי. לעתיד לבוא ירגישו גם בדברים המובילים לקראת המטרה גם את המטרה הזאת. בשמיטה יש יסודות שתואמים גם את המטרה וגם את הדרכים להביא את המטרה הזאת. חיבתם של אילנות שבארץ ישראל מתחזקת על ידי קריאת התורה בפרשת המרגלים היש בעץ. חביבותה של השבת מתעצמת מכוח האיסור לקצת בגידוליה. אסור לקצת בגידוליה. חיבה יתרה לשבת פרשת שלח בשנת השמיטה, כשעצי גן העדן הארץ ישראלי עטופים בדים ממתם השבתית ומרעיפים אחדות של חיים ודעת. את החיים ואת הדעת. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.